כמה מילים על, על התרגול של מטה. קיבלתי כמה פתקים שמבקשים הבהרות. אחד מהם אני אקריא כי זו שאלה מאוד שאני שומעת אותה הרבה. מתי סליחה ורוך כלפי עצמי הופכים, יש לכם ניחוש למה? רחמים. ויתור. האויב הגדול ביותר שלנו. מוותרים לעצמנו. מתי סליחה ורוך כלפי עצמי הופכים לויתור עצמי? למשל, להפסיק לעשות מדיטציה כי אני עייפה. וכן בתחומים נוספים שדורשים משמעת עצמית ומעט נוקשות. שוב, שאלה באמת חשובה ואני שומעת אותה הרבה. אני אתחיל מהסוף. אני לא מאמינה במשמעת עצמית. לי אישית אין לי שמץ של משמעת עצמית. ואני בטח ובטח לא מאמינה במעט נוקשות ולא בהרבה נוקשות. אני למשל צריכה לעשות עכשיו תרגילים, תרגילי פיזיותרפיה לרגל, והפיזיותרפיסטית הפחידה אותי שאם אני לא עושה מעבר לכאב, זאת אומרת מעבר לגבול של מה שהכאב מאפשר, ואני לא עושה את ארבעת התרגילים 50 פעם כל אחד מהם בבוקר, בצהריים ובערב, אני לא אחלים, אלה המילים שלה. מי שמפחד מהכאב לא מחלים. חשבתי לעצמי, אני לעבוד עם כאב, אני מכירה. אבל משמעת עצמית, נכון? צריך משמעת עצמית בשביל התרגילים האלה. אז מה עושה מי שאין לו? מה עושה מי שאין לה? יכול להיות שמשמעת עצמית וקצת נוקשות, מעט נוקשות כמו שנכתב, מביאות תועלת בכל מיני תחומים אחרים של החיים. כמו שאמרתי, אני אישית לא מאמינה בזה, אבל אני לא אתווכח עם מי שאומר לי, השגתי כך וכך בחיים שלי, הודות למשמעת עצמית ומעט נוקשות. אבל אני כן יש לי מה להגיד לגבי כשאנחנו מביאים את האיכויות האלה לתרגול. ובאופן טבעי אנחנו מביאים. כי אנחנו מביאים לתרגול את עצמנו, שזה אומר את כולנו, גם את הדפוסים, גם את ההרגלים. אבל אם הם מביאים תועלת בכל מיני הישגים חומריים, הם לא מביאים תועלת בתחום הזה. ואז, אם כן, נשאלת השאלה מאוד, מאוד בצדק, שאלה טבעית, מתבקשת, אז מה יכול להניע אותי? אם אני רגילה לפעול, היא רגילה, רגיל, לפעול מתוך מעט נוקשות, כי אחרת אני אבטר לעצמי, אז מה יניע אותי לתרגל? כמו השאלה, מה יניע אותי להמשיך לעשות מדיטציה כשאני עייפה? או כשמשעמם לי? או כשסתם אין לי חשק? או כשאני פוגשת בדידות וקושי? מה יניע אותי להמשיך בכל זאת? אז אנחנו מכירים את שני הקצוות. קצה אחד זה להיכנס בעצמי ולהגיד לעצמי זה גרועת וזה לא שוות ומה עם המשמעת העצמית שלך, והקצה השני זה אז אני מוותרת לעצמי, אז אני מרימה. אם אני הרבה אני שומעת את האמונה, זאת אמונה, זו מחשבה, אם אני אהיה בחמלה כלפי עצמי אני אוותר לעצמי ואני אהיה קאוץ' פוטטו. אז אלה שני הקצוות, ובאמצע יש משהו אחר שאנחנו מוזמנים לגלות אותו. אני מזמינה אתכם לגלות מה ברגע הזה שעייפות, למשל, ועולה הכל, אז אני אפסיק, אני לא רוצה יותר, לא בא לי. כן, הבא לי הזה שאירן דיבר עליו. מה גורם לי להמשיך? הרבה מכם, או לפחות חלק מכם, שיתפו, משתפים אותנו בימים האלה בקושי, קשיים שעולים. מה גורם לכם להישאר כאן? כל זה מביא אותי, אני מודעת לזה שאני מציגה שאלות ולא נותנת תשובות, כל זה מביא אותי לקשר את הדברים האלה לאיכות הזאת, לתרגול הזה שאנחנו מדברים עליו, שנקרא בפלית מטה, אהבה לא אנוכית, אהבה ידידותית, אהבה שאינה תלויה בדבר. ולדבר נוסף, זה מביא אותי לתרגול בשכיבה. תרגול בשכיבה אנחנו לא עושים כי אנחנו כבר מתים מעייפות וכואב לנו הגב, אין לנו כוח לשבת, ואז אנחנו מוותרים לעצמנו ונשכבים. תרגול בשכיבה זו בחירה, זה תרגול בפני עצמו, והוא מפתח איכויות שונות כשם שהתרגול בישיבה מפתח איכויות מסוימות וסוג מסוים של ריכוז. תרגול בעמידה מפתח איכויות מסוימות, וחלק מכם שהתנסו בעמידה בימים האלה סיפרו לנו איזה חוויות מפתיעות התרגול הזה הביא לכם. והתרגול בהליכה, כל תרגול והאיכויות שלו, או כל תנוחה והאיכויות שלה. אז כשאנחנו בוחרים לתרגל בשכיבה, אנחנו דווקא רוצים לשים לב שאנחנו בוחרים את זה בזמנים שאנחנו לא נורא עייפים. זה לא מענה לעייפות. אז אני רוצה להזמין עכשיו אתכם, מי שמרגישה, מי שמרגיש לא עייף, יכול להיות שזה באמת בקשה מוגזמת אחרי יום של צום ויום ארוך של מדיטציה, אבל מי שרוצה מוזמנת לשכב, לעשות מדיטציה בשכיבה, גם מי שרוצה מוזמן. וכמו שאמרתי ביום הקודם, אנחנו רוצים לעשות את זה בהתחשבות עם השכנים שלנו, ולמצוא דרך להתחשב במי שמסביבנו, מי שמשמאלנו וימיננו. אנחנו רוצים שהגב יתפרס ישר על הרצפה. אנחנו רוצים שהגב כמה שיותר חלקים ממנו יתפרסו על הרצפה. אז תשימו לב אם באמת קרית מתחת לראש נחוצה, אולי דווקא קרית מתחת לברכיים. וכמו שאמרתי שלשום, אם השכנים שלכם מתחילים לנחור, יש לכם רשות לגעת בהם בעדינות. אנחנו מאפשרים לגב להיות מאוד מאוד רחב ולהתפרס. מאפשרים לכל חלקי הגוף לשקוע לתוך ההחזקה של האדמה. גוף כבד ורפוי. את הברכיים אפשר להשעין זו אל זו. אנחנו מאפשרים לכל חלקי הגוף לשקוע עוד ועוד אל ההחזקה של האדמה. שוב אנחנו יכולים לשים לב כמה מעט מאמץ צריך בשביל להיות נישאים על ידי האדמה. אנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש את השינוי שחל במודעות. ויחד עם זה המודעות, היכולת שלנו להיות במודעות לא תלויה במנח של הגוף. המודעות ממשיכה. אפשר לקחת כמה נשימות עמוקות, ועם כל נשיפה לאפשר לגוף לשקוע עוד. גוף רפוי, תודעה רפויה. בתוך המקום הזה אני אקריא כל מיני קטעים, פסקאות, משפטים. אם יהיה לנו זמן, סיפור קצר. אין צורך לנסות לשמוע את כל המילים, להבין את כל הפירושים. אין צורך לתרגם הכל. אם יש מילה בודדת, משפט בודד שמדבר אליכם, מתוך מה שאני אקריא, אתם יכולים פשוט לשחוט עם המילה הזאת, עם המשפט הזה. לאפשר להם להדהד בתוך המרחב הפנימי. בלב או בראש או בנפש. אפשר להקשיב לא עם האוזניים, אלא עם הלב. הבודה אמר, מי שנהג בחוסר תשומת לב, ואתה הוא נוהג במודעות, מאיר את העולם הזה כמו ירח ללא ענן. מי שמשנה את התנהגותה המזיקה לעשייה טובה, מאירה את העולם הזה כמו ירח ללא ענן. סטיבן לוין, מורה דרמה אמריקאי, אומר, למחול פירושו להרפות מהכעס ומההיצמדות לזהות הנפרדת. מחילה פירושה להיכנס ללבכם, לחוש את כאב הזולת ולהשתחרר ממנו. המחילה מתרחשת כאשר התודעה הנצמדת נמוגה במרחבי הלב. מסאגדת המהרז נהג לומר, אל תוציאו אף אדם מלבכם, מפני שכאשר אנחנו מוציאים מישהו מלבנו, אנחנו מוציאים משם גם את עצמנו. סיפורו של רופא. אני עומד ליד מיטה שעליה שוכבת אישה צעירה. היא אחרי ניתוח בפניה. פיה מעוות בשיתוק. פה ליצני. ענף זעיר של עצב הפנים, זה המפעיל את שרירי הפה שלה, נחתך. כך ייראו פניה מעתה ועד עולם. כאשר ניתחתי אותה, עקבתי בדקדקנות דתית ממש, אחר פיתול בשרה, אבל כדי להסיר את הגידול מלחייה, נאלצתי לקטוע את העצב הזעיר. בעלה הצעיר נמצא איתנו בחדר. הוא עומד מצידה השני של המיטה, ושניהם נראים שקועים באור מנורת הלילה, מרוחקים ממני. חווים רגע פרטי. מי אלה? אני שואל את עצמי. הוא והפה המעוות שמולו, שמביטים ונוגעים זה בזו בנדיבות כזו. האישה מדברת. הפה שלי יהיה תמיד ככה? היא שואלת. כן, אני אומר, בגלל שהעצב נחתך. היא מנהנת, דוממת. אבל הגבר הצעיר מחייך. זה מוצא חן בעיניי, הוא אומר. נראה נחמד כזה. לפתע ברור לי מי הוא. אני מבין ומשפיל מבט. קשה להיות נועז ואמיץ בעת מפגש עם אלוהים. הגבר מתעלם מנוכחותי ומתכופף לנשק את שפתיה העקומות. אני כל כך קרוב אליהם שאני יכול לראות כיצד הוא מעוות את שפתיו כדי שיתאימו לשלה, להראות לה שהנשיקות שלהם עדיין עובדות. אני נזכר שהאלים הופיעו ביוון העתיקה כבני תמותה. אני עוצר את נשימתי ומאפשר לקסם להיכנס פנימה. בסגדת המהרש ניהל דיאלוגים עם אנשים שהיו באים ללמוד אצלו. הייתה לו שיחה עם מישהו שהתלונן הרבה על אמא שלו, שאמא שלו היא אדם לא נחמד, שמתייחסת אליו לא טוב. אז נסגדת המהרש יעץ לו לאהוב אותה. האיש אמר לו, היא לא תיתן לי. נסגדת המהרש ענה לו בתגובה, היא לא תוכל למנוע בעדך. כשאנחנו בקשר עם השלמות שלנו, בלב מלא אהבה, לא קיים דבר כזה אדם זר. לא בנו ולא באחרים. במרחב של עושר אמיתי, אין לפיצול מקום להקות שורש. המקום. אתם יודעים, המילה המקום היא גם אחת ההתייחסויות לאלוהים. בין אדם לחברו, ומקום הרבה בין אדם ובין חברו. לו יכולתי לומר, אין ביני לבין חברי, אלא המקום בלבד. ביני לביני, על דעת המקום ועל דעתי ומקומי. ביני לבין עצמי, לו יכולתי לומר, מודה אני לפניך, שהחזרת אותי למקומי. בין אדם למקום, ואין אדם שאין לו מקום, ואין אדם שהוא ממנו פנוי. לו יכולתי לומר לפניך, אין לך אדם שאין לו מקום אצלי. אני אקרא את זה שוב, זה שיר עם שלושה בתים. הבית הראשון זה בין אדם לחברו, הבית השני ביני לבין עצמי, ביני לביני, והבית השלישי בין אדם למקום. אני אקרא המקום של שמואל שתל. בין אדם לחברו, ומקום הרבה בין אדם ובין חברו. לו יכולתי לומר, אין ביני לבין חברי, אלא המקום בלבד. ביני לביני, על דעת המקום ועל דעתי ומקומי. ביני לבין עצמי, לו יכולתי לומר, מודה אני לפניך, שהחזרת אותי למקומי. בין אדם למקום, ואין אדם שאין לו מקום, ואין אדם שהוא ממנו פנוי. לו יכולתי לומר לפניך, אין לך אדם שאין לו מקום אצלי. אביו של הבעל שם טוב, רבי אליעזר, היה גר בכפר והיה מכניס אורחים גדול. והושיב שומר בקצה הכפר וציווה הוא כי מיד כשיבוא איזה אורח יבשר לו שילך אצל רבי אליעזר ושם יהיה לו טוב. וזאת לבל ידאג האורח אנה יפנה במקום שאין לו מכרים. וכשהיה אורח בא אליו, היה נותן לו מיד נדבה הגונה עוד קודם שיוכל, כדי שיוכל בשמחה. כי העני עיקר מגמתו להשיג פרוטות ולהביא אוכל לבני משפחתו. פעם אחת שיבחו מאוד בשמיים את ההתנהגות הטובה שלו, והסכימו לנסותו. ואמרו, מי ילך לנסותו? אמר אליהו הנביא, אני אלך. והלך אליהו אליו בשבת, באמצע היום, בדמות אני עם מקלו ותרמילו, ואמר שבתא טבא כנהוג. כלומר, הוא הלך, עשה דרך בשבת, מה שאסור, ואמר שבתא טבא, כלומר, הוא מודע לזה שזה שבת. הוא לא התבלבל וחשב שזה יום חול. ומן הראוי היה לגרשו לחוץ כמחלל שבת. אבל רבי אליעזר היה סבלן ולא רצה לביישו. ונתן לו מיד לאכול סעודה שלישית בכבוד, וכמו כן סעודת מלווה מלכה, וביום א' בשחר נתן לו נדבה, ולא הזכיר לו כלל מחילול שבת שלא לביישו. וכאשר ראה אליהו את מנהגו הטוב, גילה את עצמו אליו ואמר לו, דע לך שאני אליהו הנביא, ובאתי לנסותך, ובזכר זה תזכה לבן שיאיר את עיני בני ישראל. וכך רבי אליעזר זכה לבן הבעל שם טוב. אני מקווה שהמילים האלה העירו קצת את הדרך למה שהוא לא משמעת עצמית ולא ויתור, למשהו שהוא מעבר לנוקשות ולכוח רצון. משהו שהוא מאוד מאוד זמין לנו בתוכנו, אם אנחנו רק לוקחים את הזמן להפנות לשם תשומת לב, להאיר ולהתפח.